אנחנו הגענו לפסקאות בית כוכבית בהוצאה המגילה, בהוצאה הלבנה מה שנקרא. שתי הפסקאות בית אחת ובית שתיים לא נמצאות, נכון? יש לכם בית ואחרי זה ג'. בית זה מתחיל בסימן טוב וג' כל ח'. אז יש כאן בהוצאה הזאת של אור עציון, בהוצאה הצהובה, עוד שתי פסקאות שהן בעצם תוספות, בית כוכבית אחת ובית כוכבית שתיים. אז אם אפשר לחלק את הספרים האלה, כי כדאי ללמוד את שתי הפסקאות האלה. אני אקרא את שתי הפסקאות בקיצור, אלה פסקאות קצרות מאוד. נתחיל בבית אחת. כששווים בתשובה שלמה, בעצם צריך לשים לב כאן למילה אחת, אז אפשר גם לסדר בלי ספרים. כששווים בתשובה שלמה, אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות. בכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר רצו ושוב, בהערות קטנות ומופסקות. נפלא מאוד ואמיתי מאוד. בית שתיים, מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך, ומחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות עניינים נעלים. אם כן, אם שמנו לב, הרב כאן מדבר על תשובה שלמה, תשובה מאהבה וכו'. ואדם ששייך למהלך תשובה כזה, המבט שלו מבחינה מחשבתית ומלא מבחינה פנימית, הוא מבט ארוך. אבל מי שלא זוכה לתשובה שלמה, כמו שאומר הרב הפסקה הראשונה, כל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, אז המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר רצו ושוב, בהערות קטנות ומופסקות. בואו נעשה סדר. האמת שאנחנו עוסקים בנקודה הזאת כל הזמן, אבל בואו נגיד את זה אולי קצת ממקום קצת שונה. אנחנו יודעים, ואמרנו את זה הרבה מאוד פעמים, שהעולם שלנו הוא עולם שמכיל אין ספור, או אפילו אין סוף פרטים. אין סוף פרטים בכל הרבדים של החיים. והמחלה הגדולה של העולם שלנו, שבגללה הוא נקרא אלמא דשיקרא, על פי הגמרא, הוא בגלל שאנחנו לא מזהים את נקודת המוצא האחת, ואת נקודת המטרה האחת, ואת הקשר שבין כל הפרטים. כלומר, ניקח לדוגמה מישור אחד שהוא המישור שלנו, היסטוריה. אנחנו הרבה פעמים דנים את ההיסטוריה שקורית במקומות שונים על פני היקום, בפרט על פני כדור הארץ. אנחנו רואים את ההיסטוריה כחלקים חלקים, פירורים פירורים, נשתמש בפיתוי של הזוהר, אלמא דפירודה. הרבה הרבה פרטים שאין ביניהם קשר. אלמא דפירודה. ולכן העולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא. מה השקר הגדול בעולם שלנו? שאנחנו רואים את העולם במנות קטנות, בחלקים חלקים. לא רואים איפה הכל מתחיל, לא רואים לאן הכל שואף, ולא מזהים את הקשר בין כל החלקים, ואיך כל החלקים, שלב אחרי שלב אחרי שלב, זה בעצם איזשהו תהליך אחד ארוך, מנקודת המוצא עד נקודת המטרה. בואו נגיד רגע את זה אולי אחרת. אמרו דרשנים, והדברים כבר כתובים, שידוע שאומות העולם, העמים מונים לשמש. המעגל השמשי, מבחינת הסיבוב של השמש וכו', הוא כידוע מעגל שנתי. 365 ימים בשנה. ואומות העולם מונים לשמש. אומות העולם נמשלו לשמש. לעומת זאת, המעגל הישראלי, מעגל הזמנים הישראלי, הלוח העברי, הוא מעגל החודש. ולכן הירח באמת, המסלול שלו, הוא מסלול של חודש, הוא מתחדש. כשהתורה אמרה, החודש הזה לכם, אמרו מהמפרשים, אתם שייכים לעולם של חודש, ולא שייכים לעולם של שנה. מה ההבדל? בואו רגע נקפוץ כאילו למקום אחר, אבל זה אותו מקום בדיוק. שנה, שינוי, חודש, חידוש. מה ההבדל בין אדם שחי שינויים, לבין אדם שחי חידושים? אז אפשר לומר שההבדל בין שינוי לחידוש, שכשאני משתנה, אין קשר בין מה שהיה למה שהווה למה שיהיה. אלא כרגע, למשל, ניקח את האדם כחווה חוויה. כרגע אני חווה חוויה א', מחר אני חווה חוויה ב', אין קשר בין החוויות, מחרתיים חוויה ג'. קל וחומר אם מדובר על תקופות היסטוריות, על בני אדם שונים, במקומות שונים על פני כדור הארץ וכו'. יש כאן עולם שהוא מלא שינויים, ואין קשר בין השינויים. ולכן יש תקופה או זמן או מצב שבו אתה מרגיש היי, ויש מצב או תקופה וכולי שבו אתה מרגיש ביי. יום דבש, יום בצל. יום אסל, יום באסל. נכון? זאת תפיסה לא יהודית. לא יהודית ב-A ולא יהודית ב-I. זאת אומרת, אין כאן איזה ייעוד שאליו הכל זורם, אליו הכל הולך. אלא פשוט. יום אחד שואלים אותך מה נשמע, 12. יום שני מה נשמע, על הפנים, אל תשאל. זאת לא תפיסה יהודית, זאת תפיסה הזאת. זאת תפיסה שחיה במערכת של עולם שהוא מלא שינויים, כי הוא מוקם מהמון המון פרטים, והדברים כל הזמן משתנים, אז אתה יכול להיות או מאוד למעלה או מאוד למטה, אתה יכול להרגיש או מאוד טוב או מאוד רע. אתה יכול מאוד להתחבר למשהו, ולאותו משהו אתה יכול למחרת ממש לא להתחבר. ולכן במצב מנטלי כזה, או מצב הכרתי, תפיסתי כזה, שאין לאדם רצף, אין לאדם התחלה, אמצע, וסוף אין עבר, הווה ועתיד, שבעצם מחוברים אחד לשני, אדם חי במצבי נפש ומצבי מחשבה ומצבי חיים בפועל, הוא חי במצבים מאוד קיצוניים בשוני שבהם. הוא יכול יום אחד להיות מאוד מאוד ככה, ויום שני מאוד מאוד הפוך מכך. יום אחד הוא מאוד מאוד אוהב את אשתו, ויום שני הוא מאוד מאוד לא סובל את אשתו. לדוגמה, יום אחד הוא מאוד מאוד מתחבר לעבודה הזאת, ויום שני הוא ממש לא מבין מה הוא עושה שם. יום אחד עם ישראל מאוד נחמד מבחינתו, ויום שני איזה, ואיפה אני חי? וכדומה. זו תפיסה שנקראת שינוי. אבל התפיסה שנקראת חידוש היא שונה לגמרי. חידוש זה שאנחנו מבינים שבעצם הכל מתחיל מנקודה אחת, הכל זורם לנקודת המטרה שבעצם תמונה בגרעיניות כבר בנקודה אחת, וכל השלבים, כל הדרכים, כל המצבים, הטובים והרעים, המובנים והלא מובנים, שבהם אנחנו כפרט, כעם, כמשפחות, כאנושות, לא משנה, נעבור, זה בעצם תהליך רצוף אחד, שפרט ג' הוא בעצם מתחדש מפרט ב', שיתחדש מפרט א', והוא כולל בתוכו הג' את הב' ואת הא', והוא בעצם מכין את ד'. זה לא שיש כאן איזה מין קטעים-קטעים שכל קטע עומד בפני עצמו. מה שכאן הרב קורא, עולם שהוא מלא הפסקות. כלומר, כל קטע הוא בפני עצמו. לא. אלא אני מבין שבעצם יש כאן רצף אחד, יש כאן סדר אחד, יש כאן עולם שכולו ארוך. יש כאן איזשהו סדר אחד אחדותי, גם כשהפרטים שבו הרבה פעמים נראים שונים לחלוטין אחד מהשני, ונראים לא קשורים לגמרי אחד לשני. זה לא נכון. כשאדם עושה תשובה באמת, עבודה זה נקודה מאוד יסודית, אם אדם רוצה לבדוק מה מצבו במכון מאיר אחרי חודשיים, שנתיים, 20 שנה, ישאל את עצמו שאלה אחת. האם העולם המחשבתי שבו אני חי, האם העולם המנטלי הנפשי שבו אני חי, האם הוא אחדותי, האם הוא ארוך, או שאני חי קטעים קטעים? אם אני מבין ומרגיש שבעצם אני חי בעולם אחד, ארוך, שמורכב מצדדים שונים, ממצבים שונים, אבל הוא עולם אחד, ארוך, אני נמצא במצב טוב. אבל אם אני חושב ומרגיש שהעולם שבו אני חי, אני, כלפי המציאות, הוא עולם שמורכב מקטעים קטעים שאין ביניהם קשר, אם כן, אני לא שייך לחודש הזה לכם. אני שייך לשנה. לחיות בעולם של שינויים, ולחיות בעולם שבו אין קשר בין הפרטים. כל פרט לעצמו, אין התחלה, אין אמצע, אין סוף, אין קשר. לחיות בעולם מחודש, עולם מלא חידושים, זה עולם שבו אתה מבין שמה שהתחדש הוא כתוצאה ממה כל מה שנבנה עד לפה. וכל מה שהתחדש בהמשך, זה תוצאה של כל מה שמתחדש עכשיו. ולכן יש רצף אחד, יש סדר אחד. תמיד אנחנו אומרים את זה בסגנון כזה, שאדם שחי בעולם של שינוי, בתפיסה של שינוי, זה אדם שנמצא, כלומר, צורת החיים שלו. זה כמו מוניטור לפני לידה. לא יודע אם מישהו ראה, כי יש פה ניסויים אז אולי ראו, איך נראה מוניטור כשהצירים הם ממש טרום לידה. ככה. למעלה למטה, למעלה למטה, למעלה למטה, עד שברוך השם, זהו, הגיע לידה. ככה לצערנו הרב הרבה אנשים חיים. ככה לצערנו הרב הרבה אנשים תופסים את החיים. יום אחד הם יכולים להרגיש מאוד מאוד טוב, יום אחד יכולים להרגיש מאוד מאוד גרוע. יום אחד הם מאוד מאוד מתחברים לאלוהים, ניקח את זה כמשל, יום שני ממש לא מבינים אם יש אלוהים. לא ברור להם שיש אלוהים בכלל. למה? כי היום אלוהים חייך אליהם, ומחר אלוהים חס ושלום, כאילו כועס עליהם. זאת תפיסה גויית. זאת תפיסה של שנה, של שינוי. ולכן לפי התפיסה הזאת, זה עולם שהוא מלא הפסקות. זה אלמא דפירודה. זה עולם קטן. זה אלמא דפירודה, אלמא דשיקר. התפיסה היהודית היא תפיסה אחרת לגמרי. עולם מלא חידושים. החודש הזה לכם. לחודש הזה רק לכם. אתם עונים לחודשים, ואין אומות העולם עונים לחודשים. אצלנו החידוש הוא הולך ומשתנה, אבל הוא לא משתנה במובן שאין קשר בין הפרטים, אלא כל שלב מכין את השלב הבא. ממש כמו הירח שהזווית שלו ביחס לשמש וכדור הארץ וכו', לאט לאט אנחנו רואים איך הוא מתמלא ומתחסר ומתמלא ומתחסר, אבל בעצם מצבו כל הזמן שהוא מלא, רק אנחנו פה בכדור הארץ לא רואים את המילוי הזה. בגלל הזוויות כמובן של היחס בין כדור הארץ לשמש והירח. לכן אומר הרב, כששווים בתשובה שלמה, אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות. ואז אתה למשל קולט את מדינת ישראל כחלק מתהליך היסטורי עולמי מאז בריאת העולם. ואז מדינת ישראל מצטיירת עם כל הבעיות שבה, ומשקפיים אחרות לגמרי. אם אתה מסתכל רק בפרספקטיבה היסטורית, שאתה יודע איפה היינו לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, לפני 1,000 שנה, ואיפה נהיה בעזרת השם עוד 100 שנה. אז כל הבעיות, לא שהן מתגמדות, במובן הזה שאנחנו אומרים, טוב, לא חשוב, לא נורא. אנחנו צריכים לטפל בכל הבעיות, אבל כל הפרופורציה משתנה לחלוטין. הרב כותב, הזכרנו את זה פה פעם, במאמרי ראייה שנקרא מחאה נגד חילול שבת, ששם יש ממש כללי מחאה, כיצד מוכרים על בעיות, כיצד מתמודדים עם כישלונות, כיצד נאבקים בתוך עם ישראל עם כל מיני, נקרא לזה תחום, בכל מיני תחומים שיש בהם מה לתקן. אומר הרב, כלל ראשון, מחאה נגד חילול שבת, כך נקרא מאמרי ראייה, עמוד 400 ומשהו. זה לא פרק, זה מאמר. מחאה נגד חילול שבת, 430 אולי ומשהו, משהו כזה. אם תרצו תכף נפתח. אומר הרב, תנאי ראשון למחאה, קריטריון ראשון למחאה, פרופורציה. ניתן דוגמה פשוטה. ילד הולך לבית ספר כל יום, נגיד פלוס מינוס 250 ימים בשנה. יום אחד מגיע הביתה עם פתק מהמנהל. טוב, אז אני כאבא, או את כאימא, מתייחסת לפתק הזה כאחד חלקי 250 ברמה כמותית. ולא שהפתק הזה, עם כל מה שכתוב שם, הוא הבן שלי. אם כן, איזה בן שחור יש לי. אם כן, החליפו אותו בחדר לידה, זה לא הבן שלי. זה אחד חלקי 250. אני מסכים שיש פעולות שהן פעולות איכותיות, לטוב ולרע, כן? שמגלות שיש כאן בעצם שורש שצריך טיפול. לא אמרנו שלא, העולם זה לא כמות, זה לא אחד חלקי 250 במובן הכמותי. אבל ידחילה, כמו שאומרים, פרופורציה! אתה אדם עובד נאמן, עובד במפעל כבר 10 שנים, קיבלת אפילו פעמיים מלגת עובד מצטיין. יום אחד עשית שטות, גרמת נזק, הבוס צועק עליך. אז מה? נגיד אני עובד 300 ימים בשנה, כפול 10 שנים, 3,000. אז אחד חלקי 3,000, קיבלתי נזיפה. אומר הרב, כלל ראשון במחאה, כלל ראשון בהתמודדות עם קשיים. האם העולם, המבט שלנו על העולם, הוא מבט ארוך? או מבט קצר? האם המבט שלנו הוא מבט של חודש או מבט של שנה? זאת השאלה. ככל שאדם שב תשובה יותר שלמה, המבט שלו לחיים הוא יותר ארוך. לכן, דרך אגב, לפעמים נדמה לאדם צעיר שהרבנים שלו הם אנשים נאיבים שפשוט לא קראו עיתון כבר לפחות 50 שנה, כי הכל טוב, הכל נחמד, איזה עולם יפה, השם מזורחת, תשמע את הציפורים. תגיד לי, אתה בחדשות? אתה יודע מה קורה? כן, אני יודע. נו, אז איך אתה ככה מגיב ואני לא? ברור, כי אתה רואה את העולם ארוך, ואני רואה את העולם קצר. אז אני רואה קטע אחד, חלק אחד. והחלק הזה לפעמים יכול להיות מאוד מאוד מוצא חן בין הלפעמים להפך. וכרגע נגיד, אני בקטע של הלהפך. אבל זה שקר. לכן הקריטריון האמיתי לתשובה זה לא כמה דקות אני מתפלל 18. וגם לא אם אני מניח תפילין של רבנו תם או מוציא שבת בזמן של רבנו תם. זה לא הקריטריון. הקריטריון האמיתי לתשובה שלמה זה האם המבט שלי על החיים ועל עצמי ועל העולם ועל עם ישראל ועל גאולה הוא מבט ארוך. ככל שהמבט הוא יותר ארוך, הוא יותר נכון. בואו נקרא, או אני קורא למי ש... כששווים בתשובה שלמה אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות. איזה משפט יפה, כל כך פשוט, כל כך יפה, כל כך חשוב, כל כך נכון, כל כך עמוק. כשאדם שב בתשובה שלמה, המחשבות שלו ארוכות. אז הכל אצלו ממוקם בפאזל שנקרא אני, החיים שלי, עם ישראל, האנושות, העולם, ההיסטוריה וכו'. הכל ממוקם אצלו בצורה נכונה. אז הוא חושב מחשבות ארוכות. וכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, כלומר, תשובה שיש בה, נקרא לזה, לא הייתי אומר סימני שאלה ברובד של הקושיות והתשובות, אלא תשובה שהיא לא נבנתה בנפש האדם, בשכל האדם, בצורה מוחלטת. המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר, עצוב השוב. סליחה שאני אומר את זה ככה, אני חושב שזאת אחת הבעיות הכי חמורות של, של בעלי תשובה. של אנשים שנקראים חוזרים בתשובה. זאת אחת הבעיות הכי קשות שלהם. שהם נמצאים באיזו תקופה של איזה היי רוחני, ומצפים שהאי הזה יימשך, ופתאום הוא נגמר, הזיקוקים של יום העצמאות נכבו, ופתאום שקט, שקט. ואז הם מחפשים את ההלל. אבל כתוב בגמרא, אומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה לא נגיד הלל בכל יום? בוא נגיד הלל כל יום, גם בלילה, עם ברכה. למה לא? כי החיים זה לא הלל בכל יום. החיים זה לראות את ההלל גם כשאין הלל. החיים זה לומר הלל גם כשאין הלל. זאת באמת המציאות. אלא אנחנו לפעמים מתנהגים בקטנות, לא באורך, אלא בקוצר. ואנחנו מחפשים את הקוצר, את הקטע שהוא מאוד מהולל מבחינתנו, תרתי משמע. ולפעמים זה לא תמיד ככה. ואז יש לנו כל מיני פיקפוקים. וכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, המחשבות הרוחניות אינן רק בגדר רצוב ושוב. תרשו לי לומר שתי מילים, שצריכות, איזה שתי מילים, צריכות 20 שנה. אני חושב ששני הימים הכי קשים, אני חושב, לעם ישראל, כחברה, זה יום הקדיש הכללי, יום השואה והגבורה ויום הזיכרון. אלה שני הימים הכי קשים לכל אדם, באמת שהוא בעל נפש, בעל נפש פנימית. אבל שני הימים האלה הם השני הימים הכי גדולים שלנו, אני חושב. שמצד אחד יום השואה יוצר אצלנו פרופורציה ביחס לכל מה שנקרא מדינת ישראל, לכל מה שנקרא עם ישראל בתקופה של העת החדשה. קצת פרופורציה, איפה היינו לפני 70 שנה סך הכל. מה אנחנו זוכים היום, ברוך השם, משתבח שמו. ובית, יום הזיכרון ביחס לעם ישראל. תראה, ועם איך כולם צדיקים. תראה איזה שליפת ציבור נפלאים יש לנו. צרינו הרב קבורים מתחת לאדמה. תראה איזה משפחות אדירות יש לנו. כמו שדיברנו קצת ביום הזיכרון פה, איך התכונה הזאת של המסירות נפש נמצאת בכל אחד מאיתנו, גם באנשים במחאות הפשוטים. כי זו תכונת נפש ישראלית. מי שלא יוצא מחוזק מיום השואה ויום הזיכרון, מחילה מכבודנו, לא הבין מה המשמעות של הימים האלה. זה לא ימי דיכאון הימים האלה. זה ימי התחזקות. זה ימי הכרה את עצמנו ואת מצבנו. באמת. ביום יום השגרתי שהתחיל הבוקר אנחנו שוכחים את זה. תקועים בפקק, הוא התעצבן, אני התעצבנתי וכו'. אבל בשני המעמדים האלה של האחדות, אחדות האומה, מסירות נפש לטובת האומה, וברוך השם מצבנו אחרי 2000 שנות גלות, זה ימים מרוממים מאוד. זה ימים גדולים. ככה צריך להסתכל על זה. אז מי שמבט שלו הוא מבט קצר. יום השואה ויום הזיכרון, זה נורא. זה באמת יום הדיכאון. מי שמבט שלו הוא מבט ארוך, אז מצד אחד הוא לא נכנס יותר מדי לצד הקשה שבימים האלה, אלא הוא רואה את הצד המרומם של הדברים. בזה תלויה תשובה באמת, לכן לא רציתי לדלג על הפסקאות האלה. כששווים בתשובה שלמה אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות. וכל מה שהתשובה מפוקפקת, המחשבות הרוחניות הינן רק בגדר רצוב ושוב. רצוב ושוב ככה כמו מוניטור לפני לידה. פעם אתה מאוד בסדר, מאוד למעלה, פעם אחת מאוד לא בסדר, מאוד למטה. בהערות קטנות ומופסקות. לכן תלמידי חכמים, בן תורה אמיתי, הוא לא אדם נאיבי. סליחה שאני אומר, הוא לא אדם מטומטם. הוא אדם שהפרופורציה שלו על החיים היא קצת יותר נכונה. לא סתם חז"ל אמרו זקן, זה קנה חוכמה למרות שזה לא ראשי תיבות, כי אדם זקן, אחד היתרונות שלו, זה שיש לו פרופורציה. אדם צעיר, אין לו פרופורציה. אז כל איזה משבר, כל דבר יוצא דופן, כל דבר בלתי צפוי, יכול להביא להתמוטטות. אדם צעיר, שהוא אדם עובד, ויום אחד בהפתעה מפטרים אותו מהעבודה, יכול להתמוטט. אדם זקן, שעבר כמה פיתורים מעבודה כזאת או אחרת, ויודע שהקדוש ברוך הוא פותח שתי דלתות כשנסגר דלת אחת. אז לא שהוא לא מחפש עבודה, אבל הוא יותר מתון, יותר רגוע, יותר יציב, פחות מאבד כיוון. יש לו איזו יציבות שהיא לא תלויה במצבים המשתנים. ואותו דבר בבית שתיים. מי שזוכה לתשובה מאהבה, תשובה שלמה, תשובה מאהבה, תשובה שמשייכת אותנו לגודל הכולל הזה, השלם הזה, זוכה לעולם ארוך. זוכה לעולם ארוך זה לא עולם הבא שהוא עולם שכולו ארוך, למרות שגם זה אולי בעזרת השם נכון. אלא עולם ארוך, פה בעולם הזה הוא רואה את העולם הזה כעולם ארוך. לא רואה את העולם הבא הוא יראה כעולם ארוך, את העולם הזה הוא רואה כעולם ארוך. מי שזוכה לתשובה מאהבת משלוי לומר רוב נשפט קצת דוקר, נוגע בעצבים הדקים, אז הוא לא שאל את עצמו, למה הגעתי בגיל 30, בגיל 35, בגיל 40 להכיר את אלוהים? מפגש היכרות עם אלוהים בגיל 40. למה? למה לא נחלתי במכון מיר בגיל שנתיים? למה בגיל 25? למה בגיל 35? למה בגיל 55? אז בשלב הראשון אני מבין את הקושייה. כי באמת לכאורה נראה שבזבזתי לחינם הרבה שנים, הרבה כוחות חיים, הרבה כישרונות וכו'. לא, אבל מי שמתבגר קצת ורואה את כל מהלך החיים שלו בפרספקטיבה הכוללת, הוא מבין שמאוד יכול להיות, וכנראה שזה ככה, שהוא הגיע בשלב הזה למכון מאיר, כי כרגע הוא בשל דווקא מפני כל מה שהוא עבר. לא שלכתחילה הוא חוזר על כל מה שהוא עבר, אבל עכשיו, לאחר מעשה, הוא יודע שכל זה הייתה הכנה, כדי להביא אותו בזמן הנכון, למקום הנכון, עם ההשפעות וההשלכות הנכונות. ככה צריך להסתכל על זה, אתה עשה לו ככה, זה כולנו ככה. כולנו ככה. אני רואה כל תיזור. בכבוד.
אבל מי שזוכה
לתשובה מאהבה,
זה בחירה שלי לחזור מאהבה, או שזה זכות שלי לחזור
מאהבה? תראה, אנחנו לא מדברים פה על זכייה
בפיס. זכות, חוזר עם אהבה או חוזר עם ירד, תראי ברגע הראשוני שלי, או זה במהלך שכל החיים...
מה השורש של המילה זכה? אמרנו הרבה פעמים, זכה זה מלשון זיכוך. אדם שמזכך את עצמו, זכה זה לא פתאום יבוא לי משום מקום, זכיתי בפיס, מה זה? זכה זה זיכוך, אדם שעובד על עצמו, והמפגש שלו עם עולם התשובה, עם עולם התורה, עם ריבונו של עולם, הוא מפגש נכון? ממילא הוא זיקח את עצמו להביא את עצמו למקום כזה שהמבט שלו הוא ארוך.
זה כאילו, כאן מהמילים שאתה שמע, כאילו זה יחידי סגולה, כאילו מי שזוכה...
כל אחד מאיתנו יכול לזכות לעולם ארוך, ככל שכל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה יותר, העולם הארוך שלו הוא יותר ארוך. כל אחד מאיתנו יושבים פה, האורך, הקילומטרים במרכאות, שהוא מסתכל דרכם על העולם הם שונים. אחד הוא מסתכל על העולם, נקרא לזה, מאורך של 100 מטר, אחד מקילומטר, אחד ממיליארד מטר. עכשיו עוד פעם, זה לא מונע מאיתנו כי הוא זה. את הטיפול בבעיות, את המאבקים במה שצריך לתקן. אבל נקודת המוצא היא שונה לחלוטין. היא לא נקודת מוצא של ייאוש. הרב כותב שם במאמר המחאה, שאדם שיוצא ממקום כזה למחאה, הוא לעולם לא יהיה מיואש. כי הוא מבין שזה לא להיות הולך דול. לא הצלחתי היום, נצליח מחר. המחר הזה בפרספקטיבה של עם זה יכול להיות עוד 2,000 שנה. נשלם בדרך מחירים, מחירים כבדים מאוד, קשים מאוד. אבל נצח ישראל לא ישקר. בסוף התיקון יופיע. דרך כל המסלולים הגאוניים במחאות שריבונו של עולם, מנהל דרכם את עולמו. אבל הוא לעולם לא יהיה מיואש. ניתן אולי דוגמה פשוטה שאולי דיברנו טיפה עליה ביום הזיכרון, אבל משפט אחד. שלא נעמוד בניסיונות. אדם שהמבט על החיים שלו הוא מבט פרטי, ברגע שחז ושלום קורה דבר כזה, יש חול במשפחה, הוא יכול חז ושלום לסיים את החיים, מבחינה מנטלית. החיים שחורים מכאן עד סופם, חז ושלום. ויש, לצערנו הרב, יש כאלה. מדוע? כי המבט שלו על הקצר, על החיים הוא מבט קצר. הוא, הילדים שלו, המשפחה שלו. אדם שהמבט שלו על החיים הוא מבט ארוך, אז הוא מבין שהוא זה חלק מכלל ישראל, וכלל ישראל זה תמצית העולם, ותיקון העולם. אז אני לא אומר שאין כאב ואין צער, אבל יכולת ההתמודדות, דווקא מגן המבט היותר ארוך, שהוא יותר נכון, הוא הרבה יותר פשוט. כי אני רואה את הכל כחלק מדבר אחד. מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך. איפה עולם ארוך? עולם שכולו ארוך, עולם הבא, לא. עולם שכולו ארוך פה. לכן חכמים פרשו שיש אדם שחי את העולם הבא בעולם הזה. כך זה הביטוי בחז"ל. יש מי שחי את העולם הבא כבר בעולם הזה. מה זאת אומרת? אני בעולם הזה, אני לא בעולם הבא. תשובה. לא עניין פיזי אם אתה חי בעולם הזה או בעולם הבא, אם אתה נשמה או נשמה בגוף. אם אתה נשמה בגוף חומרי או בגוף לעתיד לבוא לעולם הבא לפי חלק מהדבר. לא. התבנית, התוכנית, הערך, המהות של העולם הבא, היא כבר חיה פה אצלנו, פה בעולם הזה. זה לא אתם הדתיים, איזה כיף לכם, איזה כיף לכם. יותר קל לכם להתמודד עם שכול. זה לא אז. מה זה המשפט הזה? מי שמאמין בעולם ארוך, פה ואחרי העולם הזה, אז כל המבט שלו, הספקטרום שלו, אחר לגמרי. אז הוא מבין שחס ושלום הבן שנפל, הוא שליח ציבור. והוא מבין שיש כאן השגחה אלוקית מדוקדקת. אז לא מתחיל להיכנס עם האצבע, האם זה נכון הקרב הזה שנכנסו אליו, או שזה לא נכון הקרב הזה שנכנסו אליו. האם הפקודה הייתה נכונה, או הפקודה לא נכונה, שלא נעמוד בניסיונות כאלה. בסופו של חשבון, בתחתו של חשבון, זאת הנהגה אלוקית מדויקת מאוד. לכן, מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך, ומחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות. משפט אחרון ונעצור. לימוד אמונה מרגיל אותנו למחשבות ארוכות. לימוד אמונה מרגיל אותנו לנפש ארוכה. כי אנחנו נכנסים לעומק הדברים, לשורשי הדברים, משתדלים, ומהשורש תסתכל על כל הביטויים המעשיים של זה, ואז הכל נראה לנו אחר, ארוך. זה לא של היהודי הדתי-לאומי לא כואב מה שקורה במדינת ישראל, וליהודי החרדי יותר כואב. זה לא נכון. ואני לא אוהב את הקטגוריות האלה. זה אותו כאב, אולי דווקא מי שמסתכל על הדברים באורך, אז זה יותר כואב לו. כי הוא מבין את המחירים פה בדרך. רק השאלה אם המבט הוא ארוך, או שהמבט הוא קצר. מי נקרא לפי דעתך אדם דתי ירא שמיים? זה שהולך עם התפילין כל היום? או אולי זה שמתנהג בנימוס בחברה שבה הוא חי? ואני לא אומר שזה במקום זה, ואני בכלל לא מנסה לקטליק חס ושלום קבוצות אוכלוסייה בעם ישראל. אבל מה הקריטריון? כבוד הבריאות זה פחות חשוב. אז ככל שהמבט המחשבתי הוא יותר ארוך, המבט הנפשי הוא יותר ארוך. ממילא המבט, הצד המעשי יותר ארוך. ממילא גם הסבלנות היא תהיה יותר מצויה. והכאן ועכשיו יהיה יותר מצוי. סליחה, הכאן ועכשיו יהיה פחות מצוי. כי אני מבין שיש כאן תהליך. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, מצד אחד זה משפט מעצבן. כי נראה שטוב היה לעשייה. יש דרך ארוכה, מה אכפת לנו, אבל אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. עם הנצח. מצד שני זה באמת נכון. הדרך ארוכה. מי רצה לומר משהו ונסיים? היה פה מישהו. טוב. נזכה בעזרת השם לתשובה מאהבה, נזכה לעולם ארוך, מחשבותינו יעשו ארוכות, מלאות עניינים נעלים.